או איזה דף שצילמנו שבוע שעבר. כן. בואו נראה שוב את הפסקה. נקרא רק את החלק הראשון שלה, את ההתחלה. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד, במילואה או במלואה וטובה. ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסתגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. השם יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל. אמרנו שזה פסוק מישעיה. אבל ממהי, אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו, ולכן מה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסבירותם שלא בדרך ההתפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תקומתה. כלומר, הרב מסביר מה ההבדל בין אמונת ישראל לאמונת הגויים. שהרי האמת שאנחנו מאמינים בה שהיא אמת, היא אמת לא רק לנו, זוהי אמת לכל העולם כולו. האמת הגדולה הזו שהשם אחד, והאחד כמו שאנחנו מאמינים, אחד כייחודו של עולם, שהקדוש ברוך הוא כבודו מלא את כל הארץ, וכל העולם כולו זו הופעת רצונו, ואין לדבר אחר בעולם שליטה מבלעדו, ואין דבר שיכול להכחיש או להחליש, חס ושלום כבכל, למנוע או לפגום בהופעת רצון השם. כל המציאות כולה היא הופעת המידות האלוקיות, והכל מושגח על ידו, ואת הכל הקדוש ברוך הוא יביא לתיקונו השלם. האמת הגדולה הזאת, זו אמת שכל העולם כולו שייך אליה, כל העולם כולו מופיע אותה, ואף על פי כן כל העולם כולו בייחוד האנושות לא מסוגל לחיות על פיה, לחיות את חייה שלה על פיה. זו אמת כל כך גדולה שכשאדם עומד מולה, החיים שלו מאבדים את המשמעות הרגילה שלהם. משל למה הדבר דומה? לאור גדול מאוד שאין יכולת בעין לקבל אותו. אחרי שהאור הזה מופיע, אז אי אפשר לראות שום דבר. זה אור כל כך גדול שהוא גורם עיוורון, הוא לא גורם מבט בהיר. כדי להיות מסוגל לספוג את האור הזה צריך כלים מתאימים. אז המבדיל בין ישראל לעמים זו אמונת ישראל. אמונה פירושו של דבר כישרון להיות שייך בחיינו אל האמת הגדולה הזאת, כי האמת היא הרבה למעלה מן הכלים של האנושות. לא רק זה, אומר הרב, אלא שעם הכלים הללו, עם הגויים בחייהם, בתפיסתם, בכישרונות שלהם, ייחשפו אל האמת הזאת, אז הכלים שלהם יישברו. גם האמת הזאת תצויר אצלם באופן מגושם, אבל גם החיים שלהם יסורסו. יסרוס החיים, החיים לא יוכלו לפרוד ולרבות ולהופיע טוב. אז המבדיל בין ישראל לעמים זה לא באמת, זו באמונה. רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהמת. אמונה הכוונה, הנמשך על פי האמת. לחיות על פי האמת. לחיות את החיים שלנו על פי האמת. לראות בחיים שלנו דוגמה והמשך הופעה של האמת הזאת. זו סגולה ישראלית מיוחדת. אנחנו נוצרנו בתכונה כזו שאנחנו מוכשרים לקבל את ההשפעה של האמת הזאת ולחיות על פיה באופן שהחיים שלנו יברכו. כיוון שהאמונה שלנו היא באלוהי אמת, אמת מוחלטת, אמת אובייקטיבית, אמת עליונה כזו של השם אחד, כבר שאומרים השם אחד ומכוונים למה שכתוב ברבותינו הראשונים, לכוון בהשם אחד, אז לולי שאחרי השם אחד הזה מופיע ברוך שם כבוד מלכות עולם ואהבת ותורה ונבואה וחוקי ומשפטי וגזרות ומסורות ומנהגים והופעה ותולדה של חיי ישראל וכו', לולי זה עצם המידה מול השם אחד לבדו, זה נורא כזה שהחיים נאפסים, מאבדים את המשמעות שלהם. כי החיים כדי להופיע צריכים הערה שמופיע במידה. אין סוף שמופיע בסוף, במידות אלוקיות. אז רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד, שתהיה מצד אחד במילואה, כלומר, באופן שלם. צד שני, בטובה, שתהיה טובה, מלאת רצון טוב, מלאת רצון לגדל, להופיע, להשפיע. ורק ישראל יכולים לקבל את האמונה הזאת, ואישיותם העצמית, עוד תוסיף אומץ עם זה, יותר חיים, יותר ברכה, יותר הופעה, יותר חיי מדינה, ותרבותם תסתגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. זה, כן.
אם זה בעזרת זה, בעזרת אותה אמונה? מכוח באמצעות?
או, כן, מצוין. כן, אתה רואה, ואם זה, כן. מה? תוסיף אומץ עם זה, באמצעות זה, מצוין. בהשם יצדקו. למה הרב מביא את הפסוק הזה? כי יש הבדל בין אמת לצדק. אמת זה מוחלט, וצדק זה צודק, זה צודק גם בערכי המציאות. אז אומר הנביא שהיה, מה מיוחד בזרע ישראל שבהשם, בשם הוויה שהוא היה, הווה ויהיה בכל הזמנים כולם, אין לפניו לא עבר ולא הווה ולא עתיד, ואין לפניו כמוס, ואין לפניו נעלם, ואין לפניו נחבא, ואין לפניו חלש. זו אמת כל כך גדולה, אבל בהשם יצדקו, כלומר, יהיה להם צדק, יהיו צדיקים, צודקים, גם באמיתת המציאות. והתהללו כל זרע ישראל, זה תהילת השם המיוחדת לנו. אבל הגויים, כיוון שעדיין לא הוכשרו, כי גם אנחנו ברוך השם, הגענו למתן תורה אחרי 400 שנה, אפילו קצת יותר, 400 שנה מאז ברית בין הבתרים, 400 שנה מלידת יצחק ו-430 שנה מברית בין הבתרים. אז היה לנו אברהם, יצחק ויעקב והשבטים והירידה למצרים והיציאת מצרים, כל הניסים הנפלאות ו כל אלה וספירת העומר, כל אלה הכשירו אותנו שכשבמעמד הר סיני נפתחו כל הרקיעים, אומרים חז"ל, וראו ישראל בעיניים שהשם אחד, אחרי כל ההכשר הזה עדיין נשמתם פרחה. okay? לולי שהקדוש ברוך הוא מוריד טל של תחייה, טל שעתיד הקדוש ברוך הוא לחיות בו מתים, הנשמה הייתה פורחת מעל הגוף. מכירים את המצב הזה שבו אדם לומד מעין זה, מעין דה, מעין דה, מעין דה, מעין דה, תרומות דה, תרומות דה, תרומות בעבר. אדם לומד, הרבה לומד אמונה, אבל זה הוא לומד דברים שלא מופיעים אצלו בכלים. הוא שומע שיעור, דברים מאוד עמוקים, עוד הרבות, אבל זה לא מופיע אצלו בכלים. אז אם הוא שומע הרבה את זה, אז הוא שייך לעולם, אבל זה לא מופיע בגוף, לא מופיע בתוך כלים. אז החיים שלו, הוא חי כל הזמן, הוא מאוד, זה מקסים, זה עליון, זה אדיר, אבל הוא לא יכול לחיות על פי זה. אז המצב הזה שבו הקשבור הוא מאיר לנו ויראי, אחרי כל ההכשר של 430 שנה, עדיין נשמתם פרחה מעל הגוף. כן? אז הייתה נשמה מאוד גדולה, אבל הנשמה הזאת צריכה לפעול, אז הקשבור הוא הוריד טל של תחייה, שעתיד הגדול לא לחיות במתים, כאן חידש מדרגת חיים חדשה, שהנשמה הגדולה הזו שספוגה מאוד רואה, כלומר, שכשנפתחו הרגעים וראו, ראו בהם שאין עוד מלבד, הכל מלא אלוקות, אז הבעיה, כשהכל מלא אלוקות, זה הכל טוב, הכל ישר, ואין כבר הבדלי מדרגות, אין רע ואין טוב, זה בעיה. כי כשאתה עומד כל הזמן מול אלון מלבדו, זה מבטל את כל החיים המוסרי, ואת כל החיים שצומחים בהדרגה, ואת כל האפשרויות, וזה... זה לא משנה מה שלא תעשה אלון מלבדו. אתם יודעים כמה זה מסוכן לעמוד מול האמת הזאת? מי שעומד מול האמת הזאת בלי הכשר שהחיים, שאנחנו לא עומדים מול האמת הזאת, אנחנו חיים באמונה, הנושא של חיים זה אמונה, זה לא האמת. אתה אנחנו עומדים מול האמת הזאת, קריאת שמה. אבל כל חיינו חיים על פי אמת, בגלל שהשם אחד, לכן למציאות יש תכלית אחת, לכן כל דבר בעולם צריך לסדר אותו פה, הסדר שנגזר מן השם אחד, שזה על פי התורה. עכשיו אנחנו יכולים לפגוש את האמת הזאת בכלים של המציאות. התורה, לוקח התורה זה תורת אמת. והיא נוטעת בנו חיי עולם. אז על ידי התורה אנחנו מנסים לחיות את החיים שלנו על פי האמת. את החיים שלנו. אבל כדי להיות מסוגלים לקבל תורה, אנחנו עברנו 430 שנה, מתוכה 210 שנה בקור הברזל של מצרים, לכל שנה ולכל רגע ולכל חוויה ולכל אירוע ולכל התמודדות בתוך 430 שנה הללו, היה תפקיד לעצב את נפש האומה באופן כזה שהיא תוכל לספוג בתוכה אור תורה. אבל הגויים לא באו עדיין למידה הזו, משמעו שאומר הרב, הם יגיעו, כי כל העולם כולו יחיה על פי אור האמת הזאת. הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. ואז, כשהם חיים בתוך העולם הזה, על פי תורה, על פי הערה כזאת עליונה, מה שהוכנסה מאורם שישראל אמונה אלוהית בסביבותם. כל אדם היו עובדי אלילים, אז זה היה מאוד מתאים להם. גם אצלהם היה אריגה למשהו שהוא יותר גדול מהכאן ועכשיו. אבל היותר גדול... הוא נגזר מן המציאות, זה בעצם עבודת אלילים, נכון? אני מתחיל מן המציאות. אני פוגש אותה כמו שהיא, ואני גוזר ממנה את המושג אלוהים. כמו שגם לנו זה יוצא לפעמים. מה? לא?
שהיה להם אריגה
ללוקים. לא, בסדר. היה להם אריגה. אבל הם היו נמצאים בתוך העולם הזה. והמושג אלוהים אצלהם נבנה, נגזר מתוך העולם הזה. לכן זה לקחת כוח שקיים בעולם, ולמצות אותו, להביא אותו לשיא. לחפש לו את הכוח המושל בו. אבל ברגע שהוכנסה מאורם שישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית, מלכה את תרבותם. כי התרבות שלהם ביחס לאמונה הזאת, היא זרה, חיצונה, נוכרית, מגושמת. אז זה גורם הרבה בלבול. מה?
הוא נלחם בישות של מי? של ישראל?
לא, של הגויים. שיותם הפרטית של הגויים. אז האמונה הזאת גורמת להם להיות, במקום להיות הם עצמה, זה גורם להם להיות משהו קריקטורי. משהו זר. וכשאדם מנסה להיות משהו זר, זה אף פעם לא יוצא ישר. כמו אחד שמנסה לחיות לא לפי המדרגה שלו. זה יוצא מצחיק. פעם הרב טאו אמר לי, איך רואים אדם, שיש אדם שהוא חוסיד מבטן ולידה, איך רואים שהוא חזר בתשובה להיות חוסיד? שהוא הולך עם איל גם בחורף, כי הוא חייב להראות לכולם שהוא חוסיד. אז הוא יותר מחמיר מה... מישהו בטבעו ככה, אז הוא לא צריך להיות לעשות, להראות לכולם שלו, חס ושלום שלא יחשדו שהוא לא כזה, אז הוא מחמיר יותר. הולך עם איל גם בקיץ, לא בדיוק, כן? אני בקיץ, סליחה, כן? אני רק אומר, בא לומר שהמציאות, לא משנה מתי שהוא הולך, הכוונה היא, אני בא לומר שאם אדם חי את המדרגה שלו באופן טבעי, זה חלק. למה? כי הוא מתאים לזה. אז ההתאמה הזו היא מכוונת אותו, מדריכה אותו להכריע נכון בינה. ואם אדם הוא מנסה, מתאמץ מאוד להיות שייך למדרגה שהיא לא אמיתית לו. אז הוא תופס אותה באופן קיצוני. כן? אז ההיגיון הפנימי נעלם. כן? אז אם למשל, טוב, זה, לא יודע אם זה קשור בדיוק הסוגיה הזו, אבל מי שבאמת יש לו כבוד נשים, זה מחבר את זה באופן בגבול המותר. אבל מי שחייב לכבד את הנשים כי יש הדרת נשים, המשיל לכבד את הנשים, הוא מפיץ בירושלים תמונות נוראיות, תועבה, והכל זה כדי בשם הדרת נשים. גורם זלזול נשים בשם הדרת נשים. אני יודע שההיגיון פס, זה כבר לא חיים מבפנים. זה לא נורמלי. אז זה הכוונה. אז לכאורה, אז מה הבעיה? אבל הם נעשו יותר דתיים. אז רב אומר, אתם רואים שלהיות נורמלי זה מדרגה מאוד חשובה. מי ששייך להערה כזו, וזה קורה הרבה, לא יודע אם זה, לא יודע אצל אם זה קורה, אבל זה עלול לקרות אצל אדם שהוא רוצה מאוד להיות שייך למבט פנימי, אבל אין לו הכשר מוסרי. אז זה לא מופיע בתוך הכלים שלו. אז זה מופיע בצורה לא נורמלית. יש פסקה כזו באורות הקודש, שרב כותב שהעולם חושב, הרב לא כותב את זה ככה, אבל לעולם, אני אומר, העולם חושב שאדם קדוש מאוד זה לא נורמלי. הרב כותב, לא, אך, שאדם קדוש זה לא נורמלי. כותב, הוא הכי נורמלי. הוא עושה את מה שכולם עושים. אבל הוא עושה את זה מגובה אחר לחלוטין. ואנשים, יכול להיות שהוא עושה את זה במעשים מיוחדים, בגלל שהוא לא חי חיים מוצאים. אם אנשים שהם לא במדרגה שלו יחקו אותו, זה יהיה קריקטורי. זה לא יהיה שייך. אדם צריך להיפגש עם הערה כזו שהיא מתאימה לכלים שלו. לא לחיות את מה שנמצא בכלים שלו. הוא צריך לקבל הערה. כלומר, העמקה, משמעות, העלאה, תיקון. אבל באופן שהוא מסוגל לחיות את זה בכלים שלו. כלומר, אני צריך ללמוד אמונה כזאת שאני יכול לבנות ממנה חיים מוסריים. אם אני נפגש עם אמונה כזו שאני לא יכול לבנות ממנה חיים מוסריים, כבר רק אור בלי כלים, אז זה ילקה את האישיות שלי. ואז אני אאבד את הנורמליות, זה מחיר. לאבד נורמליות זה מחיר. טוב, לפי השגחה אלוקית כזו. אבל הרב כך כותב בפנקס הדפים, שאדם צריך ללמוד תמיד לפגוש את המדרגה הבאה שאדם צריך ללמוד באמונה, זה המדרגה שתעמיק לו את המדרגה שהוא נמצא בה עכשיו. כי לא שתשלח אותו למקום אחר. שתעמיק בו את המדרגה שהוא נמצא בה עכשיו. כי אז הוא ימשיך לאחוז באותם כלים, באותם מעשים, באותם הדרכות, זה יותר עמוקה, יותר משהו, ויוסיף משהו כל פעם. טוב, אז זה החלק הראשון. אז ביחס לחלק הזה, רציתי ללמוד פה, אז נחזור רגע לפסקה מעולת ראייה.
כן. כשהוא אומר, שאומר, נלחמו בישותם הפרטית. מי נלחם? בתוך הגון, שהם לא מגיעים, שהם מפגשים מההבנה הזאת.
כן, אורם של ישראל. אורם של ישראל נלחמו בישותם הפרטית. במקום שזה יופיע באופן נעים, מתאים, מלא חיים, אנחנו, תורה זה נועד כדי שיהיה יותר חיים. אמרתי שבוע שעבר, לכן שבוע שעבר אמרתי, לימוד מאוד חשוב, אתה שומע רונן?
כן.
אמרתי שאדם לאורך זמן לא יכול ללמוד תורה ולהתמסר לתורה שהיא לא מגדלת בו חיים. לא יכול. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם את הכישרון הזה לאורך זמן? להיות קשור לתורה, לישיבה, ללימוד כזה שלא מגדל בו חיים. למה? כי זה לא אמיתי. לכן יש יצר הרע מאוד חזק, שאם זה לא מגדל חיים, לא נותן אומץ, לא ממלא את אדם גבורה, אהבה, שמחה, נורמליות, אז הוא ימרוד בזה בסוף. למה? כי זה בדיוק החידוש בעם ישראל. החידוש בעם ישראל זה לא שאנחנו יש לנו יותר כוח סיבולת, אנחנו מסוגלים לעמוד מול האמת ולא להתפוצץ. זה לא החידוש בעם ישראל. החידוש בעם ישראל שאנחנו יכולים לעמוד מול האמת הזאת, והאמת הזו לחיות אותה באמונה. כלומר, להיות שייך אליה בכל נימי חיינו, ושתגדל בנו חיים. תגדל בנו חיים, הכוונה, תגדל בנו צדק, אחריות, אמון, שמחה, אהבה, אחריות כללית, התמסרות לכלל. כל אלה שזה שייך לבריאות, נעימות, כל אלה, נשיאת חן, כל אלה שייכים לבריאות החיים, זה דבר שהמיוחד בעם ישראל, שאנחנו מסוגלים לעמוד מול אמת גדולה, עמוקה, ולהרגיש שהחיים שלנו לא מתמוססים כשאנחנו עומדים שם, אלא מקבלים אומץ. לא סתם הרב השתמש בביטוי, אישיותם תוסיף אומץ, כי אומץ הכוונה, חיים אמיתיים זה חיים שכוחם בקישור שלהם לעולם הזה עומד להם. כוח זה פנימי, אומץ וחיצוני. אומץ זה אומץ, אומץ חיים ביחס לעולם הזה. הרב כותב בישראל ותחייתו בסימן י' כל מה שנותן כוח יותר לעולם הבא חי באומץ בעולם הזה. רואים שכוח זה לעולם הבא, אומץ לעולם הזה. לכן אם אדם בגלל שהאופן איך שהוא ניגש לתורה או התוכן שהוא לומד בתורה גורם לו שזאת תהיה אמת אולי מאוד גדולה, אבל שהחיים שלו לא מתיישרים על פיה, ולאורך זמן הוא לא מרגיש נעימות, אז הוא ימרוד בזה. הוא לא יוכל להתמסע לזה. לא יוכל. למה? בגלל, כבר אם לאורך זמן הוא חי חיים חומריים ופרטיים, והוא לא מתקן את המידות שלו, והוא התפיסה שלו מאוד מגושמת, הוא רק לומד בישיבה, לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד. למה? בגלל שהמבדיל בין ישראל לעמים זה לא כוח הסיבולת שלנו להתאחזר לעצמם. מבדיל בין ישראל לעמים שזה יכול להופיע אצלנו באופן ישר. להביא ברכה. הלימוד צריך להביא ברכה. מה?
שאנחנו מסוגלים להכיל את זה, לחיות על פי זה.
אנחנו עושים לחיות על פי זה. אנחנו בישיבה לומדים הערות גדולות. אנחנו לומדים לא רק יש היום פרסומים לגבי כל מיני ישיבות, אז כדי להביא את השמיניסטים, אז הישיבות מחברות את עצמם, יש המון דיונים אקטואליים, מה יהיה דיון זה. אנחנו לא לומדים תורה להכין עצמנו לחיי עולם הזה. זה טעו, אנחנו לא לומדים איך להצליח בתוך חיי עולם הזה לחיות על פי תורה. זה לא מה שאנחנו לומדים פה. אנחנו לומדים חיי עולם הבא. ורב זה מי שמביאו לחיי עולם הבא. ואנחנו שייכים לחיי עולם הבא. היכולת שלנו לעמוד מול האור הגדול הזה. ללמוד שיעור אורות, שמוע דברים מאוד עיונים שכשאנחנו שומעים אותם כמעט נשמתנו פורחת מעל הגוף, אבל לבנות מזה חיים מוסריים אמיצים. זה לא אחד לאחד, זה לא שאני צריך לשמוע עכשיו משהו פרקטי, הפוך. אם אדם יש לו מידות והוא לומד עיון גמרא והוא מתפלל, אז הוא סופג את ההוראה כזאת רב והוא נהיה יותר מלא אומץ ויותר מלא גבורה. זה מביא ברכה. אתם מבינים מה אני אומר? כן, ברכאי. זה פורים כל הזמן. מה זה, הערבים עושים פורים? כן.
אז צריך להבין, למה בסופו של דבר, אדם שלא התמלא מתורה וחיה ותורה שחילתה אותו,
כי יש יצר הרע. הקדוש ברוך הוא שתל בכל אדם יצר הרע גדול שיכריח אותו לבנות אמונה, לבנות תורה כזו שגורמת ברכה, כיוון שזה עיקר הופעת התורה. עיקר הופעת התורה זה יכולת לעמוד מול אורה מאוד גדולה, אורה מאוד גדולה שעוסקת בחיי העולם הבא, ושהחיים יקלו ברכה מזה. כי אם אני לומד שמשפחה זה השראת שכינה, ואני לומד מה זה המעלה הזו של השראת שכינה, ופתאום לחיות חיי משפחה זה נפרד להיות חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, מאוד חיי עולם הבא. זה לא גורם לי לזלזל בדברים הפירוטים של חיי המשפחה, זה גורם לי להחשיב אותם, לגדל אותם. אתה מבין? הוא ימרוד בזה כי זה לא אמיתי. כי אם לחיות חיי תורה זה למסור, להקריב את כל מה שנמצא בחיים, אז זה לא המיוחד בעם ישראל. המיוחד בעם ישראל זה שאנחנו מסוגלים לקבל אמונת אלוהי אמת השם אחד במילואה וטובה, באופן שהיא תהיה טובה, תרבה חיים. אז אם אדם לא יצא במדרגה הזאת, שבוך הוא לא ייתן לו לשאר במדרגה הזאת.
סיפול.
אז ייפול, ייפול שבע, ייפול צדיק וקם. הוא ימרוד, יהיה לו משבר חנוכה, משבר פסח, משבר פורים, משבר שור ג', לאט לאט תבנה את המדרגה הזו.
יש גם מציאות שהאדם בכלל לא חוזר
לתורה אחרת. בסדר, אז מה אני אעשה? הקשבור הוא נתן לו פלגה משמעיה לא יפה. הקשבור הוא לא נותן לנו יצר הורה רק למי שיכול להתמודד. הקשבור הוא נותן יצר הורה ואנחנו צריכים ללמוד להתמודד. הקשבור הוא נותן יצר הורה למי שיכול להתמודד, אבל לא למי שיחליט לא לחזור. צריך שזה לא יהיה טראומטי, אבל אדם צריך לגשת בהכנה מתאימה לתורה. לכן הרבנים יגידו לו, הרבנים יגידו לו, תשמע, תלמד לפי הסדר. טוב, הוא מיד לומד רבי נחמן, רבי צדוק, רפור, רבי זה, אחרי זה הוא נופל. אחרי זה הוא לא חוזר. אחרי זה הוא מאשים גם את הרבנים. מה אני אעשה? אבל זה לא השיטה. מי שילך בשיטה, בדרך של התמסרות, אבל ללמוד בהדרגה ובהתאמצות ומדרגה אחרי מדרגה, אז זה יהיה. אתה מבין?
רב, מה שהרבנו עושה זה שאדם משתנה מזה. זאת אומרת, זה לא באופן ישר שכאילו הוא עומד דווקא על, אדם לא עומד על המידה הזאת.
הפוך, אני אומר לא דווקא על המידה הזאת, שהוא פוגש את האור. אדם לומד אמונה, לומד מאמר דעת אלוקים, לומד מעמד עבודת אלוקים, לומד מאמר קרבת אלוקים, אבל החיים שלנו נעשים אמיצים מזה, זה סגולת ישראל.
אז איך קורה המצב שהרב אומר, המצב הפוך ש...
כי אדם לא ניגש אל התורה נכון. הוא לומד דברים שהוא לא, לא בונים בו כלים. הוא לא לומד אותם לפי הדרגה, הוא לא משמש רבנים, הוא לא יודע בדיוק, הוא עושה הרבה דברים, לא לפי הסדר.
אבל מראש הרב אומר
ש... הוא מגיע עם המון המון ציפיות, במקום לקבל תורה כדי להוציא לפועל את הכישרונות שלו, אז הוא לא לומד תורה לפי הסדר.
אבל הרב אומר שמראש הוא לומד על דברים גבוהים שלו יותר ממה שהוא מבין או מה שהוא
לא חושב. זה בעיה?
לא, אבל גם ככה, זאת אומרת, אדם לומד.
לא, אני אמרתי שאדם לא לומד את הנושא הספציפי של תיקון המידה שלו. לא צריך את זה. אנחנו לומדים את ההוראות וזה בונה לנו כלים. אנחנו לומדים אותם על פי התורה. אתה מבין?
וגם בזה יש עמוד כזה.
אבל יש הבדל אם אני לומד את הדבר לפי הדרגה שלי או לא. אם אדם לא לומד לפי מדרגתו. למדנו את זה בשיחות הרב צבי יהודה בתחילת פרשת תרומה. נפילה יותר גדולה זה אדם שמנסה לקפוץ גבוה ונופל. זה נפילה יותר גדולה. עוד נראה את זה באגרות. שהרב אומר שהאסונות הגדולים לעולם באו בגלל אנשים שנפלו בגלל שהם ניסו לקפוץ גבוה. כמו אותו האיש וכו'. שם הגיעו הכללות הכי גדולות. אנשים שלמדו פנימיות, למשל, לא היה להם הכשר מוסרי לזה. זה סתר את העולם הפנימי שלהם. אז הם דמיינו שהם חיים שם. תמיד, בדרך כלל. קפיצת מדרגה, בוא נגיד כלל. קפיצת מדרגה זה תמיד אלוקי. אם אדם קופץ מדרגה, זה דמיון. אם אדם יש לו התערות הדל אלה, רוח משמיה, שהיא רוממה אותו, ופתאום הוא מוצא בכוח כוחות אחרים, זה דליגה אלוקית. זה, הוא פסח. הוא פסח, הוא אומר שזה חמל ודלג. אבל אם אדם קופץ מדרגה, אוקיי? אז זה תמיד דמיון. תמיד. זה לא כמעט תמיד. בדרך כלל, אי אפשר לקופץ אותו. יש סדר, איך אדם לומד. בהדרגה.
אבל זה כן שבן אדם לומד דברים שיותר גבוהים ממנו. קצת.
זה טוב ללמוד דברים יותר גבוהים ממנו. זה טוב, אבל זה דברים שכשהוא ילמד אותם החיים שלו ייבנו מזה, כי הוא נמצא במדרגה המוסרית שמתאימה לאורות הללו, להבנות הללו. זה המדרגה המוסרית שלו. ואם אדם פה בחור משהו א', לא שאני זזל, אבל נגיד אדם הגיע מהתיכונית, כן? הוא בתוך הביצה החומרית ייפגש עם דברים של הרב קוק, קודם הוא לא יבין, אבל נגיד שהוא יתאמץ להגיד שהוא כן מבין. אבל אין לו מדרגה מוסרית שמוכשרת לזה. אין לו. אז כל הזמן הוא חי בשתי עולמות, כל הזמן נשמתו פורחת מן הגוף. אז מה הוא חושב שאמונה? זה המציאות האוורירית הזו, שהנשמה פורחת מן הגוף. אז הוא אומר לחזור לעצמו, לרדת לפינת קיי, לקנות קצת במבה, ואפלים, לחזור לעצמו. זה לא ככה. ואז תמיד הוא חצי בדרש, חצי בחוץ. חצי בדרש. כי בבית מדרש שם הוא לומד תורה. תורה זה לא הוא. והוא זה בפינת תה, קפה, חדר אוכל, אולם ספורט. שם הוא פוגש לו. ואז הוא כזה נהיה חצי חצי. ברוך. אין חצי חצי. אדם רק נמצא בישיבה, וכאן זה עצמו שלו. זה צריך להיות עצמו. אומר הרב בעולת ראייה, עמוד רש, נורא אלוהים ממקדשיך. כן, זה עמוד, נראה לי, רש יוד בית.
רש
יוד.
רש יוד.
רש יוד דלת. ציין. נורא אלוהים מקדשיך. כתוב לי פה, כן, משודל. מתוך המחשבות, אז הפסוק אומר, נורא אלוהים ממקדשיך. זה החלק הראשון. כוונה, המחשבות המקודשות בציור, האמיתות, אלוקיות, ככל שאדם עוסק יותר באמת, מנסה לעסוק באמת. מה באמת? אנחנו בעולם שלנו רואים שיש דומם, צומח, חי מדבר, יש רע, יש טוב, אבל כל הזמן אדם עושה. ביטולה יש, ביטולה יש. לבטל את המבט שלנו להיות עסוק באמת, באמת האלוקים, עסוק לחיות באמת, שהכל שווה ומשווה לפני הקדוש ברוך הוא, הכל שווה ומשווה קטן וגדול, אין היה ויהיה, הכל זה אותו דבר, הכל זה אותו מציאות. מתוך המחשבות המקודשות בציור המיתות האלוקיות, שזה מקור היראה, מתפתח מרום רוממות והרצה אינסופית. כלומר, אדם כל כך עומד מול הגודל, כל כך מעריץ את הכל הזה, כל כך חבוק בו, כל כולו אחוז בזה, עד שהנוראות היא בטבעה מחלשת את הכוחות של החיים הטבעיים. למה נורא נקרא נורא? נורא זה כוונה מושא היראה, שאותו יראים. אבל זה גם קונוטציה של נורא. מה נורא בזה? שהחיים נעשים חלשים. אדם עומד כל הזמן מול גודל, מול מציאות מאוד עליונה. אז החיים הפשוטים, הטבעיים, שחשים בכל דבר, רק מה שנמצא פה. כל הזמן אתה נמצא בחשבונות כלליים, חשבונות כלליים, כל דבר. משל למה הדבר דומה? למשל, אדם לומד שהכל בסופו של דבר ילד טוב וגאולה וישועה, ואז פתאום קורה איזה צרה. אתם יודעים איזה סיבוך יש לבחורי ישיבה? כי ברגש הם מרגישים אבל וצער. ובשכל, הם נוגעים, זה כפירה. אתה לא יודע שריבונו שם עשה את זה? כן? ואז הם חיים בשתי עולמות. כי הם כל הזמן עומדים מול הנוראות, שזה כל כך גדול, שהכל טוב, הכל לטובה, הכל בשביל הטוב, הכל וכו' וכו' וכו'. כן? ואז החיים הטבעיים שהם נחלשים. כל הרגשות טבעיות שלו מרגישים אבל ביחס לרע וצער וחושה וכל זה לא נבנה מתוך לימוד כזה. אדם כל הזמן יש לו את החשבון, אדם דילג ישר על החשבון שהכל טוב. לפני שהוא למד את הסדר, ביסס על את הסדר של הטוב לטובים והרע לרעים את החשבון הזה, מיד קפץ על החוכמה הפנימית. שהכל טוב וכל למען הטוב וכל מלא טוב וכל בחיי אלוקות וכל זה, לא יכול להרגיש צער מזה. אז כל החיים הפשוטים שנמצאים בתוך המידות, כל אלה מאבדים את המשמעות שלהם. אדם עומד מול התפיסה שהכל כאשר לכל זה אלוקות, אז אין כבר שום דבר מסוים, אין כבר שום דבר שהוא חלק. אז הנוראות הזאת היא בטבעה מחלשת את הכוחות של החיים הטבעיים. חיי האיש הפרטי וגם החיים הכללים שלהם כולו, אז החיים נעשו תפילים לא משמעותיים. ואז אדם רוצה אבל להרגיש שהוא עושה משהו בחיים שלו, אז הוא חייב להסיח את הדעת מן האמונה. כי אצלו אמונה זה להאמין שהכל אלוקי. אבל אם הוא יאמין שהכל אלוקי, הוא לא יכול לחזור אחרי זה לחיים לבנות אותם כמו שהם. מה קורה? כדי למצוא מקור לעוז ואת העוצמות, פונה לו אדם לשעשו הבל, הסחת דעת מקור האמת האלוקית. כי הוא עומד מול האמת הזו, האמת הזו היא נוראה, אבל היא לא טעימה. היא לא טעימה, היא לא עריבה, היא לא כיפית, היא לא ממלאת חיים, היא לא... היא רק גורמת שאין משמעות לשום דבר. וכך הולך לעולם ומתקלקל. וזה דוגמה לחיי העמים, שהם מתוך בקשת הרחבת חיים בעוז ועוצמה, כי רוצים להרגיש שחיים פה עמים בהם, ומלאי עוז ועוצמה, ועושים דברים משמעותיים, הולכים הם וטועים מאחרי השם, ושרים מדרכיו הקדושים. כן.
הרב יכול להסביר שוב, מה זה שבא שעבר, אבל איך זה מסדר עם זה שבהתחלה כן יש צמצום של ה... הרי בהתחלה שאני מגשים עם קודש, עם תורה, זה אי אפשר.
אז אני אומר, יש צמצום, אבל זה לא הנושא שאתה עסוק בו. אתה לא עסוק, אנחנו לא עוסקים מיד באמת הזו כפי שהיא ערומה. אנחנו פוגשים אותה דרך האידיאלים, אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים, כדי להיות שייך לאלוקים, אתה צריך להיות מלא טוב. מלא רצון להיטיב, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. בהתחלה, כיוון שהחיים שלנו, זה מה שזמנו שבוע שבוע, כיוון שהחיים שלנו הם עדיין נוטים אל הקטנות, אז אנחנו צריכים לשבור את זה כדי שנוכל לקבל צורה חדשה. זה דרך קודם להוויה. אבל אנחנו, סוף התורה שאנחנו לומדים בדעת, היא ממלאת אותנו חיים. היא מלאה צורת חיים. זה מה שאנחנו לומדים בתורה. אנחנו לומדים לא על העצם, אלא על האידיאלים. כלומר, הרעיונות שקיימים בעולם, שהופכים אותו להיות אלוקי. זה נקרא אידיאלים אלוקיים. האמת, אחרי האין, אבל החיים זה חיים אלוקיים. כלומר, מה הרעיונות שאם החיים יהיו מודרכים אל פיהם, אז הם יהיו בעלי צביון אלוקי. יש הרבה רעיונות כאלה. יושר, צדק, רחמים, חסד, מלכות. חיי משפחה, שהחיים שלנו יסתדרו בסדר של שישה ימים בשבת. כי ככה אלוקים מופיע. איך אלוקות מופיעה? איך אלוקות מופיעה בחיים? יש סדר לחיים. זה התורה, היא סדר העולם. זה הנושא של התורה. הנושא של התורה זה לא לפגוש כל הזמן את העובדה שאין עוד מלבד. זה נכון שאין עוד מלבד, זה האמת. אבל איך זה מופיע בשפה של החיים? דרך התורה, דרך הציוויון האלוקי, האידיאלים האלוקיים. כן.
אבל זה יוצא שמי שאין לו את ההכשר המוסרי, מדבר שהוא בעצם לא מבין את האמת האמיתית, הוא מבין את החלק.
או שכשהוא עומד מול האמת הזאת, כל הזמן הוא חי בביטול היש. ביטול היש, ביטול היש. כל הזמן הוא עסוק שכל מה שהוא מרגיש לבטל אותו, שזו לא האמת. אז זה הכל נחלש. כי איפה שמה שהוא מרגיש זה לא האמת. באמת הוא לא מרגיש. אז הוא כל הזמן חי במציאות הזו, הסותרת הזאת. אבל אך לא כן יצר אלוהי את עם סגולתו. זה לא מתחיל מזה שיש לנו פילוסופיה. לנו יש את ההסבר של הרב קוק, שהסבר שצריך לחיות על פי האידיאלים אלוקיים. זה לא הסבר פילוסופי, זה מתחיל קודם כל מסגולה. לא כן יצר אלוהי את עם סגולתו, שם בהם חוק נפשי מתאים לסגולה האלוקית השורה בתוכם. הכוונה, יש לנו סגולה אלוקית שהיא להיות שייך אלוקים, אבל יש לנו גם נפש. פה הרב לא אומר מה יוחד ממנו זה סגולה. הרב אומר, שם בנו חוק נפשי מתאים לסגולה. אצלנו הנפש והמידות הגדולות מתאימות על הסגולה. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זה מידות שמתאימות. כשהן נפגשות עם חיים כאלה שדורשות מהחיים להיות מלאים רחמים, מלאים חסד, כשאדם מישראל לומד את רב חיים מוולוז'ין שכותב שעיקר האדם בעולם הזה נועד כדי לעשות טוב לזולתו. זה עיקר החיים בעולם הזה. זה גורם ליהודי שהחיים שלו יתרחבו. אם אני עדיין ילד קטן ועדיין לא מופיעות המידות האלה, אז אני קורא את זה בחשבון שאם אני נותן לשני מהבמבה שלי יהיה לי פחות. אבל אם אני מלא בתורה, אז אני מבין שכל שאני מסוג שיהיה לו טוב, אז אני יותר. אם אני בא מרוח העמים, אז מי שעושה לאחרים בלי לבקש תועלת, זה נקרא פרייר. ופרייר זה בלשון זלזול. כן? הוא פרייר. אבל מי שיהודי אומר, אני פרייר, מצוין, להיות פרייר זה הכי הכי טוב בעולם. כי פרייר זה אחד שעושה מרצון טוב בלי לבקש רווח. הוא מוכן לעשות שאף אחד לא יעשה בכולם איזו. טוב, הוא גם מוכן שחרים לעשות כדי שגם הם יהיו טובים. אבל אם אף אחד עושה מצוין, כי עיקר החיים בעולם נועדו כדי להיטיב לזולתו, זה עיקר החיים. זה משהו אחר. מי שאצלו החיים יוסדים על כל הזמן, על ה... רווח האישי, התועלתיות וזה, הוא לא יכול לפגוש תורה. תורה לא מתאימה אצלו. זה לא מתאים לו. התביעה הזו, לחיות חיי תורה, זה לא מתאים לו, הוא לא מרגיש נעים. ואז נוצרה התפיסה הנוראה הזו, שדת זה האויב הכי גדול של החיים. כי זה גורם לחיים להתאבד. כי באמת הדת הנוצרית, היא הרגישה מאוימת, אם החיים יפרחו, אם החיים יהיו בעלי יצירה, כל הזמן יעברו את הגבולות. לכן צריך כמה שפעות לחיות. אבל זה לא הסגולה שלנו, כי בנו שם חוק נפשי מתאים לסגולה האלוקית השרויה בתוכה. כי באמת הנוראות האלוהית במיטתה היוצאת מתוך המחשבה הקדושה האלוקית אצלנו היא מאמצת ומחזקת את חייהם, חייהם של ישראל, חיי האיש וחיי העם. והכרתם הפנימית וברגשם הנפשי תבועה, הכרה והרגשה כי אלוהים אמת הוא מקור הברכה, מקור שפע החיים, העוז והעוצמה. נורא אלוהים מגשר אל ישראל ונותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. עכשיו זה מתפרש לפסוק נפלא. נורא אלוהים מגדשך, זה העצמות, כלומר הידיעה של מחשבות מקודשות שמגדלות בנו את הכרת העירה. אבל אל ישראל, כפי שזה מופיע בישראל, הוא נותן עוז ותעצומות. זה לא מחליש, זה נותן עוז ותעצומות. ברוך אלוהים. אז רואים כמה המושג אלוקי הוא מלא ברכה, מביא ברכה. אז ביחס לזה רצינו גם ללמוד פה, רק נקרא באורות האמונה, אחרי שבוע הבא נלמד פה את תפארת ישראל. התביעה הפנימית שהמעשים יהיו מתאימים לדעות והרגשות היותר עדינות ועדינות, כמו שאנחנו יכולים גם באופן מעשי לחיות חיים כאלה שמתאימים לזה, והיא לא רק להזדהות עם משהו בדעת, או לבוא לאיזה מצב שבאיזה פעם בשנה היינו איזה חוויה אלוהית כזו שמעמידה אותנו מול הערה. שכל חיינו ב-24 שעות, כל הזמן חיינו היא הופעה של האמת הזו שאנחנו מאמינים בה. התביעה הפנימית שהמסרים ומתאימים לדעות והרשות התונות הדעות היא עניין מיוחד לישראל. ועל שם זה נקראנו בנים להשם אלוקינו. והם משערים בקרבם. ואצלנו תמיד יש שאיפה כזו, תביעה כזו, תמיד אנחנו רוצים לצוויין את החיים באופן כזה. חיים, סליחה, והם משערים בקרבם את האפשרות של השתוות החיים המעשיים על הציור של החיים האידיאליים הניצלים. לא כאלה חלק גויי הארץ ומשפחות האדמה. הם משערים את הצללים החיצוניים של אידיאלי החיים. כלומר, גם להם יש הדרכות איך לחיות חיים ולבטא בזה את ההרצה לריבונו שלנו, אבל רק את היופי בהם, שמקסים אותם לפעמים, זה הרק הברק החיצוני. אבל אין הקסם העושה פירות, כי נשאר ברעיון קלוש להתפאר ולהתייהר בו. כי קליפת עבודה זרה מלפפת את כל עמים, היא מעכבת בהדור השם של היושר יום, להיכנס בעצמות החיים המעשיים. משום כך, אי אפשר כך שתהיה תורה בגויים, זה הגמרא במגילה. שתורה בגויים, אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. שהכוח בוטי. זה פה בתפילת הסתר, זה המשך. זה סתם. אתה רוצה לדבר איתו? כן.